טוב, מאחר ואנחנו נמצאים בין יום הכיפורים לסוכות, חשבתי שכדאי שנלמד משהו על בין יום הכיפורים לסוכות. אז מצאתי בספר עולת ראייה של הרב קוק, יש לו מאמר הנקרא בין יום הכיפורים לסוכות. אז ממש מתאים. והרב כאן דן במושגים שבעיקרם הם מתורת הסוד, חוכמה ובינה. אדם, השקפת העולם של אדם שבא בחוכמה שונה מהשקפת העולם של אדם שבא מצד הבינה. מה ההבדל? הבינה מבדילה, החוכמה מאחדת. לכן נאמר בספר יצירה, אבן בחוכמה, חכם בבינה. כלומר, צריך לעשות הבחנות בנושא של החוכמה, אבל אחר כך צריך לעשות גם חיבורים בנושא של הבינה. אז הבן בחוכמה, חכם בבינה.
מה הכוונה בן אדם שיבה?
מה?
מה הכוונה בן אדם שיבה
מהבינה? איפה הוא אחוז? איפה השקפת העולם שלו? זאת אומרת, זה כמו שמשל אופטימיות ופסימיות, או עין טובה, עין רעה, או גאווה וענווה. כלומר, כל מידה בנפש יוצרת השקפת עולם אחרת. כלומר, מתאימה להשקפת עולם מסוים.
אפשר לעבוד על זה.
בוודאי, בוודאי אפשר לעבוד. אבל השאלה היא מה נקודת המוצא. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל יהיה בדברו. ולפעמים זה גם תלוי בשורש נשמה, אבל אנחנו לא, זה לא כך חשוב לנו מאיפה זה בא. אבל אנחנו רק רואים שיש חוכמה ויש בינה, והשקפת העולם משתנה. אז יש אחת ההבחנות הבסיסיות ביותר שאנחנו מכירים, זה הבחנה בין עולם הזה לעולם הבא. עולם הזה, דבר אחד, עולם הבא, מקום אחר. השאלה היא מצד מה אתה מסתכל על זה. כן, למשל, אם אני מבדיל בין העולם הזה לעולם הבא, הבדלה חתוכה, אז המוות זה דבר מאוד מפחיד. כי אדם מאבד את עולמו, נכון שהוא קונה עולם אחר, אבל הוא מאבד זה עולם אחד. אבל אם אנחנו מבינים שעולם הזה ועולם הבא שייכים לאותה המציאות, אז המעבר מהעולם האחד לעולם השני, סך הכל זה בתוך אותה המסגרת. ולכן גם יש תחיית המתים וכדומה. אומר הרב, מצד החוכמה העליונה, עכשיו אני קורא בפני, וזה בעולת ראייה, בחלק השני, עמוד שין סמך סן. מצד החוכמה העליונה, העולם הזה והעולם הבא, כלולים הם ביחד. ואז מה התוצאה, מה ההשלכה? וכל המחזק את העולם הבא, מחזק את העולם הזה, וכל המחזק את העולם הזה, מחלק את העולם הבא. בניגוד, למשל, לפתגם המובא בספר חובות הלבבות, שככל שיוסיף הגוף בניין, תוסיף הנשמה חורבן. זה נכון במצב של תחרות בין הגוף לבין הנשמה. אבל, או בין העולם הזה לעולם הבא. אבל בחוכמה זה לא ככה. ועל פי הערה כזאת, אין מקום לדינים כלל, כי אם חסדים גמורים מלאים ומבוסמים. יש בעולם או חסדים או דינים. החסד לא מכיר גבולות, הדינים מכיר גבולות. אז אם אדם הוא בהשקפת עולם של החוכמה, כמובן לא מדובר בהחוכמה במובן הקטן, אלא החוכמה העליונה או אפילו חוכמה סתימה, יש מושגים של מדרגות של חוכמה לפי הקבלה, אז במצב כזה אין מקום לדינים כלל, כי אם חסדים גמורים מלאים ומבוסמים. אמנם מצד הציור העולמי הרוחני, מה זה רוחניות? רוחני זה לעומת גשמי, ספיריטואלי. אז יש השקפת עולם רוחניסטית. כלומר, מה זה השקפת עולם רוחניסטית? זה השקפת עולם שמעדיפה את הרוח על פני החומר. אז מה שאומר הרב כאן? אומנם מצד הציור העולמי הרוחני שכבר משתכלל על ידי בינה של מעלה, אז הבינה, בהנחת הגדרים הראשונים לדרגעות המציאות, קונה העולם הזה והעולם הבא כל אחד את גדרו. ופשוט, שכיוון שכבר יש קו המחלק, אין העולם הזה תופס מקום כלל במקום שהעולם הבא מאיר בתוקף המילוי. אז למשל ביום הכיפורים, אנחנו מצאים בבחינת מלאכים, אז עולם הזה בטל לגמרי, כמעט ולא מורגש. זאת אומרת, יש ההכרח של הטבע, אבל אנחנו חיים חיי העולם הבא ביום הכיפורים, וזה בתחרות עם חיי העולם הזה. וזהו יסוד התשובה, הבא מתוך הערת העולם הבא, בכל מלוא פערה. זאת אומרת, כשאני עושה תשובה, אני אומר לעצמי, מה זה כל השטויות של העולם הזה? מה שחשוב זה העניינים הרוחניים, זה היסוד של הבינה. בינה זה הספירה המרכזית של פעולת התשובה. על ידי העלייה של יום הכיפורים, מתרחקים הרבה מהעולם הזה. וצריכים שמירה, כשפוגשים בענייני העולם הזה, מכל מכשול. אז מה הדבר הזה גורם? שהאדם מפתח חולשה. כי אם האדם נמצא רק במוקד אחד של החיים, עולם הבא למשל, אז המפגש, הוא לא מוכן למפגש עם העולם הזה. אז ברגע שפתאום הוא נפגש עם העולם הזה, מגיע המשבר. כן? כמו אדם שנגיד חי 20 שנה בתוך בית המדרש סגור. יום אחד הוא יוצא לרחוב. הוא לא מוגן. הוא לא מוגן כמו אדם שכל יום נמצא ברחוב. כן? בואו. אז
זה, אם יש עדיפות באחד מהם, זה אומר שהוא בא מהבינה.
נכון, בדיוק. כן. זה מה ש... עולם ש... לכן זה נקרא עולם בינארי. שצריך להם... או זה, או זה. זה לא, זה לא המקור. זה נראה. טוב. כשמשנים בעיני העולם הזה מכל מכשול. רק שהשומעים את ההקלטה ידעו שזה היה בדיחה. ואותם הימים שבין יום הכיפורים לסוכות ניתנו, הימים האלה שאנחנו חיים, לחינוך של חזרה לענייני העולם הזה. כן? אז מה עושים? עושים מצוות. מצוות זה דבר רוחני, אבל זה דבר מעשי. בונים סוכה, קונים את המינים, בתיאור הגון בקדושה, והחשבון נגמר ליום ראשון של סוכות, במצוות סוכה ולולב, שמתבססים ענייני העולם הזה ונאחזים בקדושה. כלומר, במקום להגיד לך לעשות משהו שהוא חולין גמור, המציאות מכריחה אותך לעשות מעשה שיש לו קישור אל הקדושה, וזה מכשיר את החיבור בין עולם הזה לעולם הבא. ועל כן, הוא, היום הראשון של סוכות, יום ראשון לחשבון עוונות. כן? כלומר, מה שאמרו, והיום הראשון, ולקחתם לכם ביום הראשון, פרי עץ הדר, חזל אמרו, יום ראשון לחשבון עוונות. כאילו, זה כאילו אומר שהעבירות שאדם עושה בין יום הכיפורים לסוכות לא נחשבות. מזה מובן לא נחשבות, אז וכי מותר יהיה לעשות עבירות? לא, אלא הכוונה שהאדם עכשיו לומד את איך לצאת מחוסר האיזון שיום הכיפורים יצר. ועד אותו היום, מה ידי אזיל? אזיל. כלומר, מה שהלך הלך במידה והוא אדם לא חוזר על העבירה. ואם הנטייה הקיצונית של יום הכיפורים גורמת איזה נטייה כל דהו בדקות לצד העולם הזה, באותם ארבעה ימים שבהם עוד לא נתבסס המשקל כראוי, הרי קדושת יום הכיפורים חופה על הכל. זאת אומרת, אם אדם היה לו איזה קצת נטייה יתרה אל העולם הזה בימים האלה, עדיין ההערה של יום הכיפורים מיישבת את זה, כלומר, מאזנת את הנטייה היתרה. ובוודאי מי שכבר מרגיש התוכן הפנימי של יום הכיפורים והופעת העולם הבא שבתוכו והתסיסה שבימים שבין יום הכיפורים לסוכות מצד דרישת התפקיד של העולם הזה לשוב לשלטתו, הוא כבר רחוק מכל חטא ממש. כלומר, בעצם יוצא שמצד אחד עולם הזה תובע את חלקו, מצד שני הערת עולם הבא של יום הכיפורים עדיין פועלת, אז נעשה איזון, אז הוא רחוק מן החטא. אלא שהאיכות הדקות של המשקל גם היא בכלל חטא, ועוון נחשבה כשאינה מדויקה. כלומר, כיוון שקשה לדייק את המאזן בין העולם הזה לעולם הבא, זה קצת חטא. זה לא חטא במובן של השולחן ערוך, אבל זה חטא. ועל כן, מן דין, הרי רק יום הראשון של חג ראשון לחשבון, שאז המשקל שב ליושרו, ואפשרות המדידה השיעורית מתכוננת לבניין עולם והנהגתו, כשיעור הראוי.
למה?
מה? חזרת להיות אדם נורמלי. ביום הראשון של סוכות אנחנו חוזרים להיות אנשים.
זה היום שעושה את זה? או זה בגלל שעברו חמישה?
עברו ארבע ימים. עברו ארבע ימים, אז עכשיו אנחנו נורמלים, ואז מתחיל מספור את העבירות באופן רגיל. אם יש עבירות, אין עבירות. חדום. כן. טוב. כן.
מה המהות של הבקשה?
זה קשור לזה בדיוק. כן, שאנחנו אומרים, בורחו מחפר אבון. מיד בצאת יום הכיפורים. אז זה למדנו באורות התשובה. שזה המעבר מקדושה עליונה לחיי החולין, ושם יש גם סכנות. אז עצם המעבר הזה הוא בבחינת אבון. זה הדבר הנכון, נו אז מה? זה כמו שאדם למשל צריך לעשות תיקוני אינסטלציה. כן, תיקוני אינסטלציה, אפשר לקבל זיהום חס וחלילה וכדומה, זה מה שצריך לעשות. אז צריך לוקחים את ההגנות הנדרשות. התשובה וכל ההליכות המעשיות שלה, אם הרוח הכללית השולטת בעיקרה בימים המיוחדים לתשובה, עם גודל התועלת שלה לזכך את הנפשות, לעדן את הרוח ולטהר את המעשים מכיעורם, היא מוכרחת להיות סופנת עימה איזה חולשה שלא נמלט ממנה אפילו הגיבור שבגיבורים. כלומר, אדם עשה תשובה, זה קצת החליש אותו. נכון? תשובה זה צריך לתת עוצמה לאדם. אבל בתהליך של התשובה יש גם שלב של חולשה שמתלווה. זה כמו אדם למשל שעושה התעמלות. ההתעמלות זה כדי להיות חזק. אבל אדם שיתעמל, עייף. כלומר, יש איזה מחיר שאדם משלם בדרך. אז גם פה התשובה יוצרת איזושהי חולשה בנפש, למרות כל מעלתה. שלא נימא, כן. כשמקמצים את עוז הרצון, כשכופפים את עוז החיים, על ידי הסלידה הפנימית והנטייה לשוב מכל חטא, מתקמץ גם כן הרצון של הטוב. אני מפסיק לרצות דברים רעים, אבל אני גם מפסיק במידה מסוימת לרצות דברים טובים, כי זה אותו כוח שהתקמץ, כן, שהתכווץ בתוכו, כוח הרצון. עוז החיים התיאורים מתחלש גם. נמצא האדם סובל מטהרתו המוסרית, חולשה כזאת שסובל חולה שהתרפא על ידי הזרמה אלקטרית. כן, לפעמים משתמשים בחשמל, שוק חשמלי, כדי להשיב לאדם את בריאותו. כן, זה במקרים מסוימים. אז זה באמת ריפא אותו, אבל החליש אותו. שאומנם גרשה את הארס שבמחלתו, אבל החלישה את הכוח החי והבריא שלו. שווים על כן ימים של שמחת קודש, של חדוות נפש, לקומם את הרצון הטוב ועוז החיים הטהור. אז תהיה התשובה שלמה. כלומר, אנחנו כאן רוצים להשלים את תהליך התשובה על ידי השמחה והשבת עוז החיים שנעלם על ידי ההתעצמות של כוח התשובה. זה גם הסיבה שכפי שדיברנו כמה פעמים, שיש סעודת מצווה במוצאי יום הכיפורים. כן, מה אתה אומר? במדרגה של כיפור, סימן שהבנת.
לא, הוא אמר שוב, למעלה שוב.
הוא אומר, למעלה שוב. כן? לקומם את הרצון הטוב ועוז החיים הטהור. נכון? לשוב אל החיים. כלומר, לשוב בתשובה מן התשובה. זה מה שהוא אמר. טוב, רבי חנניה, אנחנו נעצור כאן כי אנחנו עסוקים במצוות ו... רבי חנניה בן הקשיא אומר, הצעה כזו שאוכלו לזכות את ישראל, תפילה חיבה להם תורה מצוות, אלה אמר, אדוני יחד.